שבוע שיהיה טוב, חודש שיהיה טוב. אני אפתח בפסוקים שקראנו היום בהפטרה. וידבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה לבני עשר חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים לכל בן עשר חבריו, קרא אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כאשר יאמרו לך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים שבטי את חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ושיתי עץ אחד ויהיו לאחד בידי. ההפטרה הזאת כפשוטה עוסקת במה שקראנו בפרשה, ויש על יהודה, יהודה מייצג את עשרת האחים מול יוסף. יש כאן מפגש, משתאים, לא יותר אימות, בין יהודה ליוסף. עכשיו, בהצורה של הפרשה, ברוך השם נוצחה אחדות, המשפחה התאחדה. בחזקאל מדבר לא על מה שהיה, מדבר על מה שיהיה. וכאן אני בא לדבר על אישיותו של רב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה. שימו לב, בכל המספידים, בכל הדוברים, מכל קצות החשת, מכל קצות הקשת, אחרי הציונות הדתית. אגב, הציונות הדתית לא מדבר במושג פוליטי, במושג רעיוני. הציונות הדתית נראית בידי אנשים רבים כמפוצלת, כמכותבת. זה אומר, אני ציונות דתי ואתה לא, אתה ציונות דתי ואתה לא, ואני כן, אני כן ואתה לא. כל העימותים האלה הם בדיוק המשך אותה מחלוקת שהייתה ביוסף יהודה. לא בכדי התורה מפרטת כך בפרטי פרוטות, פרטי פרטים, יש ארבע פרשיות, גם הסוף יהיה פרשת ויחי. גם ויחי עדיין העניין שחור. בינינו, היה נמשך יותר מזה. בית ראשון, היו רק שלושה מלכים שהיו מלכי עם ישראל כולו. שאול, דוד, שלמה. מכאן התפצלה המלוכה. אפרים, יוסף, יהודה. וכאן הנביא ידבר על העתיד עבור. הוא אומר את זה לעתיד עבור שיהיו שני עצים ויצטרכו לאחד אותם. כולם יודעים על מסורת שיש בעם ישראל על שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כלומר המחלוקת הזאת לא נגמרה. ואם להיות עם ישראל עם אחד. וכאן מגיע לאישיותו של רב חיים. אני צריך להכיר אותו בצעירותי כחבר בני עקיבא. הוא המדריך של שבט האיתנים המפורסם. השמש שאוכל לחולל מפנה בבני עקיבא, ומשם המפנה בכל המהלך של תנות הדתית. מה המפנה שהשבט האיתנים עשה? אני לא מייחס את רב חיים, הוא המדריך שלהם. היוזמת של הצעירים ב-15-16 אמרו כמדריך שלהם, ליווה אותם, עודד אותם, תמך בהם, ואז הוחלט להקים ישיבה ראשונה של הצעודתית, ישיבה גבוהה. עד עתה, אגב, גם ישיבות תיכונות עוד היו. היו בארץ שתי ישיבות, שלוש, כבר רואה, אפשר להגיד שהישיב החדש, הייתה ישיבה לא כל כך ציונית, אבל היא בכל הוקמה על ידי הרב עמיאל, שהיה הרב המזרחי, והמדרשייה. וכל אחד מהם, כל המוסדות האלה, היו סך הכל כ-100 תלמידים. זה כל המערכת. כשאני באתי כפר רואה, באתי בירושלים, מכל סעיף ירושלים של בני עקיבא, מכל ירושלים, 5 חניכים מדובר בכפרו לשנה. חלקם שלו שנתיים. אני הייתי שבת התנחלית. כן, חיתנים היו אז שבת הסמוך לנו. חיים חיים עליו שלהם. בני עקיבא שבתה הקטנה, הכרנו אחת השני. מדריך של עיתנים זה גם מדריך של מתנחלים. כעד היה ידוע בשירותו כבן נשמה. טוב, נשמה חסידית. בהתלהבות, בתפילה, בלכודים, בשמחה וכל דבר. היה איש של לב, ראו את הלב שלו. וזה השפיע לחניכים שלו. היוזמה הייתה שלהם, אבל ההשפעה על כל ההתנהלות הזאת, אם זה היה כאן כימיה משולבת שהמדריך והחניכים שיעשו אחד את השני. כשנבין רמלין יותר, אז הוא מוקמה של הקרב יבד. מניין וחצי של... טוב, רם קול יקול רם. הכל כל יעקב. אז טוב, תחי הטכנולוגיה. טוב רבותיי, שומעים אותי בסוף? וכן סבינה, ישיבת קרב יבנה הוקמה ביוזמה של צעירים שרצו המשך, למד בכפר רואה, למדו שנה, שנתיים והם המשך. רצו ישיבה שלנו, שממשיכה. רב חיים נרתם לעניין, יחד מחברו יעקב דרורי, שהיה אז מזכ"ל בני עקיבא, הלכו לחזון איש, וביקשו ממנו שייתן להם ראש ישיבה. כי לא היה ראש ישיבה בתוך הציבור שלנו. היו כמה תלמידי חכמים חשובים, הרב ישראלי שהציעו לו, אבל היה... שקוע בלימודו בצורה קרה בכפר רואה, הכפר לא הסכים. הייתה אספת חברים סוערת, הכפר אמר, אנחנו לא נוותר על הרב ישראלי, הוא רב שלנו, תבדו ישיבה, קחו מישהו אחר. החזון איש ופיקחותו הציע להם את הרב גולדוויכט שיהיה ראש הישיבה. עד שהדברים התנהלו, בינתיים הבחורים חפשו מקום אחר. חלק היו אז לכפר חסידים, והזיכרון יותר, כפר חסידים, חלק גם אכלו סטבודקה, פוניבז'. וההתלבטות הזאת הייתה, תהיה ישיבה, לא תהיה ישיבה. חלק חיים הלך לתחנת המרכזית בתל אביב, לתחנה המרכזית, אסף את הבוחרים לתחנה המרכזית, ואמרת, חבותיי, פתחנו ישיבה, בואו איתנו. הוא אחר כך המשיך בבני עקיבא, נשלח לארצות הברית, להקים סניף בני עקיבא בניו יורק. כשהוא חזר, כבר חניכיו, היו, הישיבה גדלה, וחלק אחר כך עברו לישיבת מרכז הרב, וחידשו אותה, גם היא הייתה בשפל אחרי פטירת הרב חרלאפ, והייתה גוססת, אפשר לומר. אותה חבורה של תנים שהקים את קרב יבנה, חלקם אחר כך עברו לישיבת מרכז הרב, שחיים חזר מחוץ לארץ, מצא את חבריו, חניכיו, יושקים, עוסקים בתורה ואת מדע ורצינות, מצטרף אליהם. בעצם עכשיו החניכים שלו, הם הדריכו אותו, הצרפו אותו ללמוד תורה, וכך אני הפך להיות אחד מתלמידיו במובהקים של הרב צבי יהודה. אפשר למה, הוא היה תלמיד המובהק של הרב צבי יהודה, בעיקר בתחום ההנהגה. הרב צבי יהודה נתן שיעורים, כולנו שם בשיעורים שלו. אבל רב חיים, גם התייעץ איתו בהלכה למעשה, בהנהגה למעשה, הוא התייעץ איתו ללכת לישיבת אור עציון, ואחר כך כשהוא עלה רעיון, אני מאשים את עצמי כחלק מאלה שיזמנו ודחפנו אותו,
לכנסת, אני אישית לא אוהב פוליטיקה. אבל צריך פוליטיקה. צריכים מישהו שייצג אותנו. רב חיים נראה לנו אדם המתאים יותר. היה צריך ללכות על בורג בזמנו. היום זוכפים אחרי, ראיתי שמישהו זוכף לזכות, את הדבר לזכותם של סגון המר ובן מאיר, גם להם מגיע זכויות. ובן מאיר אמר לנו, תלחצו על בורג, תלחצו על בורג. והוא הרב חיים כעצם לרב צודה. ולמלא כל העצות האלה, הוא לא עושה את זה, הוא לא רצה ללכת. וכך הפך להיות אישות מרכזית, וכאן הוא חוזר להתחלה. הרעיון הזה, שקראנו הפטרה היום, על האימות בין יוסף ויהודה, מייצג שני תפקידים מרכזיים של עם ישראל, שיש אימות ביניהם. עם ישראל מורכב משני רבדים. רובד אחד זה הרובד הבסיסי שכל עם ועם, כל עם ועם צריך מסגרת מעשית, קיומית, קרקע, טריטוריה, מדינה, שלטון, צבא, כלכלה, כל אותם דברים שבלעדיהם אין קיום. עם ישראל הוא בני אדם שאוכלים ונושמים וצריכים לקיים, בלי מסגרת קיומית אין קיום. אבל עם ישראל הוא לא עם ככל העמים, הוא גם לא נוצר ככל העמים רק בגלל תנאים חיצוניים, בגלל תנאים גיאוגרפיים וכדומה. יש להתווכח על גירור לכאן וכאן. אין ויכוח בשאלה שיהודי זה מי ששייך לתורה בכמות כזאת, כמות אחרת. יהודי שאין לו ברית מילה, שאין לו מזוזה, שאין לו יום כיפור, שאין לו פסח, שאין לו מנוחה בשבת, אם לא שומר שבת כהלכה, דברים אלמנטריים, שורת עצמו המשך של היהדות של עם ישראל, בלי הדברים אלמנטריים האלה הוא לא יהודי. אדם שאין לו כלום, שום שמץ של דברים הבסיסיים שמוסכמים. לקחתי דוגמאות של קומקובלים, ליל הסדר. אני מכיר יהודים שצרי אוכלים חמץ ליל הסדר, אבל עושים ליל סדר, ליל אי סדר. אבל הם ליל אי סדר, בלילה הזה הם עושים אי סדר. יש להם את השייכות הזאת. תראו את יום כיפור. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברית מילה, כמעט אין בית מזוזה. יש דברים אלמנטריים שבלעדיהם אין שום קשרת יהדות. ברור, זו יהדות חלקית, יהדות פגומה, יהדות רופפת, רופסת, היא לא תקיים הרבה זמן. דור, שניים, שלושה, זה ברור שיהודי כזה, אחרי שניים של הדורות, נמחק. נטמע, נעלם. זה מה שקורה לנו היום בגלות בצורה נוראה ואיומה. אבל יהדות זה אין ויכוח שהיא מהותה אמונה באל אחד. מסורת שהתחילה מסיני, עם שביא לעולם את הבשורה של תורה, של ערכים מסוימים, מינימום, ערכים של העולם המערבי כולם קיבל מאיתנו. ויש עוד מה לתת לעולם, עוד... רק התחלנו, יש לנו מה לתת לעולם. צדק, יושר, אמת, יש ערכים יהודיים שהעולם מקבל מאיתנו, יש לנו, חובתנו ותפקידנו, הוא באמת לפתח יותר את הצדק, את היושר, את הרוח בעם ישראל, זה שיהיה לנו לעצמנו, שיהיה מספיק גם לתת לאחרים. אז יש כאן שני רבדים, רובד בסיסי קיומי, ורובד ערכי, תרבותי, רוחני, מוסרי. וזה האימות ליוסף יהודה. יוסף מייצג את הצד הקיומי, הוא מפרנס משנת רעב את, את העולם כולו. הוא איש התרבות העולמית, איש העולם הרחב, דובר שפות, משנה למלך מצרים, כלכלן. גם פרשתנו מראה את יוסף כלכלן. אנחנו קוראים את הפרשה לפעמים ברפרוף. זה לא בדיוק. הרמב"ן אומר כך, המצרים באו ליוסף וביקשו ממנו שיקנו אותם לעבדים. הוא קונה את האדמה, לא קונה אותם לעבדים. הוא לוקח רק חומש, הוא נותן מס הכנסה 20%, זה הכל. הלוואי עלינו. יש הרבה אנשים שיותר 20% הולכים לשלם, אבל אני מכיר אנשים שמשלמים 50%, או כמעט 50%. יוסף לקח 50%, 20% לקח, חומש. זה כלכלה עם ערכים, אבל עיקרון הוא כלכלן. יוסף הוא דיפלומט, כלכלן, פוליטיקאי, וזה בדיוק שהשבטים חששו. אנחנו לא צריכים את הדברים האלה. אנחנו יהודי עולם, זה לא הקיום הכלכלי ולא הפוליטי ולא דיפלומטי, זה גויים עושים מספיק. למה יש יהוד אחר? וזה האימות שמלווה את עם ישראל לדורות. אומרים זה בצאתם מצרים, בית יעקב הנועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. יהודה בישראל, ישראל יסגים את השבטים האחרים, שבטים של יוסף, ממשלותיו, ממשלה, כוח, שלטון, יהודה זה קודשו. האימות הזה היא בלתי נמנע. האימות הזה מלווה אותנו עד היום. כל הוויכוחים מתוכנו הם בשאלה הזאת, מה יהודו של עם ישראל? עם ישראל נועד רק להתקיים פיזית, או שיש לו שליחות רוחנית, מוסרית, אמונית, זה תפקיד. בדרך כלל זה לא יפה יחד, אנחנו שומעים הביטוי ספרא וסייפא. נכון, ברור שהם התופעה הזאת, חלק אנחנו מכירים, תופעה של שילוב ספרא וסייפא. אנחנו מכירים תלמידי חכמים שהם גם קצינים בצבא. אבל בינינו לרבותיי, זה לא בדיוק הולך ביחד. במקור שלה, במקור בגמרא, במדרשים, הביטוי מופיע אחרת, אי סייפה לספרה, אי ספרה לסייפה. היו יחידים בעם ישראל שהגיעו לשילוב כזה. יושב בינו נער המתכל, מנהיג, ו... ולא ימו ספר לא מפיך עימם בלילה. אמרתי דוד מלך ישראל, דוד נעים מסגרות ישראל, אדמוני יפה עיניים, אדמוני, אגב, תזכה סליחה מג'ינג'י פה, יש ג'ינג'י בצבע שלו, ג'ינג'י באופן שלו. לא כל ג'ינג'י הוא ג'ינג'י באמת, יש לו צבע אדום. יש ג'ינג'ים שהם גם שחורים ולבנים, אבל הם ג'ינג'ים, כאלה מה שנקרא. יש גם דם סוער, יפה עיניים, דוקטור, כל מי שלא גם שעיניים יפות, זה ביטוי שהתנ"ך אף פעם לא מתאר תיאורים פלסטיים, מה צבע השערות של משה רבינו, של יעקב אבינו, לא ברור לנו. ידעו שמשה לא חטא עינו, אבל איזה צבע עיניים שלו לא יודע. אתה לא יכול להתעסק עם זה. ספרות הפלסטית אוהבת לעשות דברים, התורה, התנ"ך לא מתעסק בספרות כזאת. לא מדבר בה, אבל זה לא תנ"ך. תנ"ך הוא מתעסק בדברים קצרים ותמציתיים, הוא רוצה להגיד את המסר, את הערכים. כשהוא מתאר את דוד, אדמוני יפה עיניים, יש האמירה. יש כאן תחתי סתרי. אדמוני דם, ניצד יפה עיניים, שלא עושה דבר אלא פי הסלירים. היו שילובים יחד עם ישראל. בדרך כלל, רבותיי, לא קשה למצוא אדם שיהיה משלב גם וגם. מה שאנחנו כן מכירים, שיש בעם ישראל כוחות, אבל כוחות נאבקים ביניהם. כל אחד אומר, אני שלי, הכל שלי. אם אנחנו צריכים קיום, אז צריכים להשקיע את כל הכוחות בקיום. ואם אנחנו צריכים רוח, צריך כל הכוחות ברוח. אנחנו אומרים, לחוז מזה, וגם זה תנח ידיך. וכאן נעשה לעבוד בנקודה. ראיתי שכתב השבוע האחרון שהיה המקף ציונות דתית. ציונות דתית, אז ציונות דתית ומקף. רב חיים היה האחרון של המקף. רבותיי, אני כופר בכך. אולי המקף. מקף זה יש ציונות ויש דתית ומקף. המקף מחברת. רבותיי, זה לא נכון. זה לא מקף. זה ציונות שהיא דתית ודת שהיא ציונית. זה שני דתים אחת. זה לא שני דתים. וכאן אני רוצה לכפור בתפיסה הזאת של דתים. עכשיו, מישהו כתב ספר שלם עכשיו על האליפסה. המקף והאליפסה. תגידו, ציונות דתית זה ציונות דתית. וציונות זה מה זה ציונות? זה ארץ ישראל דווקא מודרנה. ודאי שמודל דבר חשוב. הנה, עמדו ברמקול, יש מזגן, יש תנורה, בתים מכונית. ודאי, המודרנה זה צורך גדול מאוד לקיום בני אדם. גם להכניס תורה. כשיש אור בלילה של מותו הייתה תורה של אורון לראות. הבעיה היא, אנחנו לומדים יותר תורה מאשר אבותינו, לא רק לראות אורון לומדים תורה. ואנחנו באור פלורסנט, לומדים תורה. שני פלורסנט. לומדים תורה בלילה, רבותיי. לא משהו טלוויזיה. סליחה שאני אמרתי, פגעתי כאן בסיבור נפש. פעם, לפעם פעם יש מפקד, מפקד אוכלוסין. אז בא אליי מישהו, פקד אותי, בדק, איזה מכשירים יש לי. תגיד לי, יש? לא, אין. רשם אותי בטבלה של המפגרים של הטלוויזיה. אני רוצה להתקדם גם בלי טלוויזיה. ואני משוכנע שאנשים שאין את זה לבית, ומשקיעים את הזמן שלהם דברים יותר רציניים, מתקדמים יותר ומפתחים את החשיבה שלהם ואת הערכים יותר בשביל של הטלוויזיה. משלם מתקדם ומפגר. אני לא רוצה להגיד שמשל הטלוויזיה מפגר חלילה. לא באת לפגוע באף אחד. אף אחד לא מפגר. משלם מתקדם באמת. בשביל לתת את הזמן שלו כמו שצריך, או בשביל לתת את הזמן שלו, דבר על הדברים שאני רואה בעיניים של השכנים שלי. לחופשים, ילדים, 7-8 שעות ביום צמודים לטלוויזיה. טוב, לא באנו להשקיט את הטלוויזיה, בא להשקיט רב חיים. ואיך אני רואה בבית? אני יכול להעיד עליו, לא הטלוויזיה. גם לנהוג הוא ידע. אני נהג צמוד. הוא היה מודר לי. הוא ראה את הדברים ביחד. ציונות זה ארץ ישראל. ציונות זה באמת שימוש בכל כלי מודרני. ציונות זה גם אגב, לא שהציונות, אי אפשר לקיים מדינה, להתקדם, מפתח, ולמודר מה, פשיטה. ושכך צריכים טכנולוגיה, צריכים מדע, וצריכים צבא. וצריכים כל זה. השאלה, מה אמצעי ומה מטרה? כל אלה דברים חשובים מאוד מאוד כדי לקיים את עם ישראל, ושהתפקיד של עם ישראל להיות עמוד האש, עמוד האור, להיות התורה. מתוך תורה אנחנו עושים את זה. התורה אומרת לנו להיות ציונים. התורה אומרת לנו דרך ישראל. התורה אומרת שכרים צבא. התורה אומרת שכרים מודרנה. כן, התורה אומרת. אני לא יכול להריך, אני לא יכול להוכיח. השם ברא את העולם לא מושלם, שברא לכם לעשות, השאיר לאדם תפקיד גדול לפתח, לקדם, לשכלל. זה אומר מילים של עבודה לוי, מילים של חזל, זה שהוגה דעות, תלמידי חכמים, שמעו את זה, השם, הוא שמח, הוא אומר את זה, אני לא רוצה עכשיו להפריט הכל, התורה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם לא שלם, כדי שאנחנו נשלים אותו. אבל העיקר השלמות לאדם זה לא השלמות החיצונית, היא כלי. התורה מדברת על כך, מתוך תורה צריכים את זה. אבל השאלה לשם מה? כל אלה צריכים אותם לשם תורה. מתוך תורה יכולים לזה. אז זה לא מקף, רבותיי. זה לא חיבור של שני דברים. זה דבר אחד, זה תורה. ומתוך תורה יש גאולה, מתוך תורה יש ציונות, מתוך תורה יש צבא, מתוך תורה יש קדמה, מתוך תורה ישנו. רב חיים והרמטכ"ל גרו, הוא שירת בצבא, בנחל שלושה חודשים. אני לא יכול להגיד, הוא היה גרעין זין מעקיבא, וכמה שנים בזמנו, לפני 75 שנה, הנחל שירת שלושה חודשים סך הכל. היית בקיבוץ. ובקיבוץ היה קומונר, נשלח לבני עקיבא, להקים סניפי בני עקיבא. אבל הוא ייצג את כל ישיבות ההסדר כלפי הצבא. הוא ישב בוועדת חוץ וביטחון. וצוץ על צבא קודש. הוא הכיר את הפנימה הצבאית. אפשר להיות בלי תואר צבאי, בלי דרגה צבאית, ויש איש צבא במהות של אכפת מהצבא, דורש ולפתח, דורש ביטחון ישראל. וצריך להיות נכון אנשים בעלי דרגה צריך גבוהה, כמו רמטכ"לים לשעבר, שיכולים להתנגד לביטחון ישראל. לא תמיד דרגה קובעת, רבותיי. אתה קובע מאיפה אתה מגיע. אתה מגיע מתוך תורה, אז מתוך תורה זה מצווה, זה שליחות, אז אתה נדרה אחרת. ומתוך תורה זה מדינה. אני מדגיש הרבה פעמים, עברנו את חנוכה, אני זוכר כמה שיעורים שלו. אמרת האמת, מעט מאוד שאלתי תשובה, כי לא הייתי תלמיד שלו. אבל לפעם ופעם יצא לי שמה שוב זו בחנוכה, ופותח את הרמב״ם, שמדבר על חנוכה, ודבר וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. זה חנוכה. אחר כך הרמב״ם זה פרח השני. כל מיני מה זה חנוכה. היו בנים ששתו ישראל, וממונם, בנותיהם, ו... השם סייע לחשמונאים ולחמו ביוונים, ניצחו אותם, וחזרה המלכות ישראל. המלכות של 200 שנה, רבותיי, מי שיודע, הרמה ידע היסטוריה. היא ידע שרות חשמונאי עצמה את ה-80 שנה. 100 שנה נוספות, או יותר, הייתה מלכות הורדוס, בצאצאיו. שהיו חצי יהודים. הם היו עבדים, אדומים ששרתו בית המלוכה, זה הטיגונוס, ואפשר להגיד על ההודוס עמד כי ימלוך, וצאצאיו היו עבדים, הגמרא מפורש אומרת שמרים, לפני שההודוס המשוגע רצח אותה, היה משוגע, מישהו משהו נורמלי, הוא לא נורמלי. הוא היה בנאי גדול, היה כישרון גדול, אבל משוגע גדול גם. רצח את ילדיו, רצח את משפחתו, את אשתו, אהובה, והיא אמרה את פעמותה, כל מי שמצייצי הודוס יגיד שהוא חשמונאי, הוא משקר, הוא עבד. והגריפס השני, שהצייצה שלו, שעשה הכל, הוא כן רצו כי יהודי. הוא זגור בדמעות שהגיע על הפסוק. במקרה אחר, תקים לך מלך, הוא בכה, והעם אמר, אחינו אתה. חזל אומרים שהאישה הקפיד על עולם מודה וכינו אותה, החניפו לו. הוא עצמו יהודה בכך שלא יהודי שלם. למה אתם אומרים אחינו אתה? תגיד לו חצי אחינו אתה. אתה חצי יהודי, אתה רוצה להיות יהודי, אתה עושה הכל יפה, אתה יכול להודות בנית עם בית המקדש, בגלל שאתה רואה את זה גם יהודי, בסדר, אבל תגיד שיהודי שלם, אתה תגיד. ובכל זאת, חזרה המלכות ישראל את המשנה, אבל גם חצי יהדות. הרמה משבח את המלוכה. אפשר להגיד מה שנדינת ישראל היום? רבותיי, אין השוות. הם לא חצי יהודים. המשלה הקודמת הייתה חצי יהודית. לא חצי, חלק יהודים, חלק לא. הייתה קואליציה של גוי בחלקה. טוב. זכונה לברכה. אני לא עושה פוליטיקה. הדבר אחד חרה לי מאוד. גם בשעה כזה לא עשתה, לא כל מה שעשתה גרוע. עשו את זה טובים. זה שכאילו ממשלת ישראל שישנה על ידי גוי, זה אותו ממשלת ישראל. זה ממשלת ישמעאל. שיש קואליציה רחבה, ואתה מצרף גויים כמצורפים, זה כן.
יש זכויות למיעוטים, אפשר לצרף אותם, לא נכנס כאן לפרטים. אבל לבנות ממשלה, ממשלת ישראל, רב חיים היה אכפת לו בכבוד ישראל, אז איך הרע לו על הממשלה הזאת? אבל לא מתוך סיבות פוליטיות. הרי כולם אומרים שלא פוליטית הייתה טעות לעשות להתנגד לממשלה הקודמת. אם סמוטריץ' שהיה רוצה להתנגד לממשלה הקודמת, היה בדי הגויים יכול לעשות דברים גדולים שם. הציעו גם לליכוד זאת דברים, עזבו את הפוליטיקה. הם חי את הפוליטיקה, אבל בתוך תפיסה תורנית. מלכות ישראל בשבילו זה הייתה ערך תורני. וגם שהמלכות לא כולה מושלמת, ולא מדבר על יהודים, אז יש יהודים עם נטיות שונות, דעות שונות, לא כולם זכו לקבל חינוך יהודי כמו שצריך. אבל יהודים! וממשלה יהודית זה מצווה מהתורה! אז רבותיי, זה לא מכה ולא מב חיבור, אלא מהות. תורה שיש תורת השם תמימה, תורה שלמה, תורה שמקיפה בתוכה את כל הרבדים, את שני העצים, עץ יהודה ועץ יוסף. והנביא חזה דבר שהימוז יימשך. ובכן, הימוז זה נמשך, אבל לשמחתנו שאגיד, רואים התקדמות עם כל הניקורת ועם כל השלילה ועם כל החושב חסר ארץ או הפלומים בלייך עזרת השם, רואים את האור. רבותיי, אין להשוות את היהדות הציות הדתית היום לעומת לפני 70 שנה. שרב חיים היה מדריך של דייטנים, 15 בחורים הלכו להקים את קרב יבל. היום כל מחזור לישיבות ההסדר 2000 עולה על נטויה, ויש ברוך השם בוגרים, דיינים, רבנים, חוקרים, ואנשים שעוסקים בכל תחומי החיים, ברוך השם, אנשים תורנים עושים היום בכל תפקיד שהוא, אנשי תורה נדבר, ראשית כל שם ברוך השם יש דתיים בכל מקום, אבל לא דתיים, תלמידי חכמים, רופאים תלמידי חכמים, כלכלנים תלמידי חכמים, יש בו הרי שילוב מופלא של תורה עם כל התחומים האחרים. ויש גם מפאים מתנדי חכמים, מגד מתנדי חכמים. נכון, זה לא הרבה. מי שמגד עם מפאים ששקוע יומם ולילה במרדפים ובכל מה שצריך לעשות בצורה נאמנה, בצורה אחראית, לא יכול ללמוד הרבה. אבל יש כאלה שבכל זאת מצליחים, אחרי סכבה מזה בצבא, לחזור ללימודים ולגדול בתורה. יש כזה, יש תופעה כזה היום, זה מעטי. ואני רבותיי שנבין, זה לא באמת תופעה שאפשר לצפות שיהיו אלפים כאלה. אבל מתוך אלפים שיש, משלבים, צומחים גם יחידים שיכולים להיות תלמידי חכמים, עם כל זה. בקיצור, הראייה הזאת של שילוב, של ראייה מאחדת, כשלמדנו מהרב צעודה, מהרב קוק, התורה הגואלת, תורת השם תימם שבת נפש, רב חיים הלך לעולמו והשאיר הרב דור שלם שהולך בדרך הזאת, והדור הזה הולך מגדל ויגדל עד שעלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה בגולה שלמה בין אמן.